טוב, אנחנו בפחדנות, נכון? סעיף ג'. הפסקה הזאת היא קצת מפותלת. יש בה בעצם, שנצלח אותה, אז רק... יש פה שני נושאים שהרב ככה כדרר ביניהם, זה קצת כתוב ככה בצורה... בעצם הרב, כמו שראינו בסעיפים הראשונים, הרב רוצה לזקק את היראה הטובה. איך נראית יראת שמיים בריאה, בלי מחלה של פחדנות. וכשהוא מדבר, יש הנושא שעכשיו הוא מתייחס אליו, זה פחד מחשבתי, פחד שכלי, פחד לשאול שאלות, פחד לבקר, פחד לחשוב לבד, פחד לפעמים לפרש אחרת, כל מיני להגות לבד, כן. יש הרבה פחדים באזור השכלי, הרבה מאוד פחדים. וזה נושא אחד שהרב חשוב לו מאוד. במקביל יש עוד נושא שמתפתח, שזה הרב אומר שהקונטרה שבאה לסלק את הפחדנות השכלית זה הכפירה או החוצפה, שהיא לא, אין לה בעיה לשאול, להפוך שולחן, לשאול הכל בבוטות, בגסות, ניבות. ואז הרב גם בחשבון איתה, זאת אומרת, הוא מצד אחד אומר שהיא האנטיביוטיקה, אבל גם היא יש לה את ה... היא גם חולה בעצמה, היא גם קצה חולה. אז כאילו הפסקה מרוויחה את שתי הנקודות, אז אנחנו נשתדל ככה, יכול להיות שזה כזה קצת פסקה, אני זוכר שכל פעם שאני קוראת אני מסתבך, כאילו באיזה רחוב אני טועה ואני... טוב, אז ככה, הפחדנות הרפויה מוכרחת היא להסתלק מכל התחום השכלי כדי שיתגלה אור האלוהים במילוי אורו, במלוא חופש של שם מלא. כן, הרב בעצם אומר שבלי שלאדם יש שכל נטול פחדנות, שכל מקורי, אמיץ, מעיז, שואל, לפעמים אפילו מפקפק כשצריך, אז בלי זה אין גילוי שם מלא של אלוהים. מילים שלנו, בלי זה האמונה לא מגיעה למיצוי שלה, לא מגיעה לאיכות הגבוהה שלה. כי בסוף היא יותר אמונה של דמיון ושל רגש, והיא לא הופכת להיות תפיסת עולם. היא לא הופכת להיות באמת מחשבה, מבט על המציאות. ככל שאנחנו במקומות אחרים, הרב מדבר על זה הרבה, שכל מקום, יש איזשהו חוק כלים שלובים בין הדמיון לשכל. כל מקום שהשכל לא מצליח לתת בו סימנים ולתת בו קצת הבנה ומשמעות, הדמיון צריך להשלים אותו. כן? נכון, יש לנו סתם דוגמה. נגיד, נניח, רק בשביל ה... יש לנו י"ג עיקרים. עכשיו נגיד שאת העיקרים הראשונים בן אדם בירר בשכלו, מבין, אחדות השם ואת כל ה... כן. הוא לא הגיע עדיין לנושא של נבואה ושל השגחה. לא בירר. יודע שזה ככה מאמינים. אז זה אומר שכל האזורים האלה של נבואה, של קבלה, תורה מן השמיים, כן? זה אזורים שיהיו מדומיינים לגמרי אצלו. התורה נפלה מהשמיים, והנביא שמע את ה... הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תישא השם בשם אלוהיך לשווא. מה? לשווא, לשווא. ככה זה מדומיין אצלו. הוא חייב להכיל, הרי זה, אנחנו מאמינים בזה. אם הכלי של השכל לא, בכלל לא התעסק, לא בירר, לא היה שם, לא הסתובב שם, לא בירר שם את הדברים, אז הדמיון ישלים את זה. כנ"ל בהשגחה. אם לא ביררת את סוגיות ההשגחה, זה סוגיות מאוד מפותלות, מאוד מורכבות, מאוד מתפתחות, לא לומדים את זה ביום ולא ביומיים, לאט לאט, אז הדמיון אומר השגחה, ואז הדמיון יכול להתחיל לעבוד שעות נוספות, שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה, שהעולם הוא סוג של לוקוס פוקוס כזה תמידי, זה יכול להפך ממש פנטזיה, כל עולם אמונה יכול להפך לעולם של פנטזיה, שהוא כאילו בכלל לא קשור לשום דבר שקורה פה במציאות. אז אני אומר, קודם כל זה עוד לפני הפחדנות, הרבה פעמים זה בגלל הפחדנות, זה סתם רשלנות, או לא רשלנות, אתה יודע, יש קצב, אנחנו לא בבת אחת יודעים, מבררים הכל, אז זה כאילו, תדע, שמה שלא ביררת, אתה כרגע האמונה צריכה להגיע לשם, איך היא תגיע לשם? על ידי הדמיון, דמיון, רגש, מסורת, יש כל מיני, כאילו, צינורות שהאמונה יכולה כרגע לגעת או להכיל את העיקרים האלה. אז כרגע זה יהיה על ידי דמיונות כאלה. עכשיו, לאט לאט אדם מברר, אדם מגדל, אדם לומד, אדם משלים, דברים מצטרפים, סוגיות מצטרפות, ברורים. אבל אחד החסמים הגדולים זה הפחדנות. כי השלב הראשון של ההבנה והמעבר מדמיון להבנה זה הרהור על הדמיון. הדמיון הוא אינפנטילי, הוא מגושם, וצריך לשאול על זה, וצריך לשלול את זה. לפעמים אפילו לגחך את זה, להבין את האבסורדיות שבזה, בשביל להיפתח להבנה אחרת, ולהבנה יותר עמוקה. עכשיו, זה מפחיד. זה מפחיד קודם כל כי לכאורה אתה תוקף את האמונה. אתה אומר, הרגע, אתה מה שאין השכחה? אז אתה לא מאמין בהשם? לרגע, כאילו, כל עוד לא ביררת, אז כן. נכון? עכשיו, בוא נגיד דוגמה פשוטה. כן? עכשיו, אני לא נכנס לסוגיה. סתם לרגע, רק נבין את הסיטואציה. חס ושלום, יש מישהו חולה, מתארגנים חבורה לנסוע לקבר של צדיק להתפלל עליו. סיטואציה יהודית, מקובלת, מוכרת. אחד מבני החבורה אומר, רגע, מה זה הדבר הזה? מה זה כספומט? מה זה זה? צדיק? רגע, מי אמר בכלל שזה... לא מאמין הדברים האלה. לא נראה לי. מה? אתה לא מבין? אז זה, הרבי נחמן, הרבי מלובבי, זה, פה, שם, כלב בן יפונה, לא יודע עד איפה מגיעים, כן? באותו רגע הוא נהיה אויב האמונה. עכשיו, באמת השאלה אם הוא עשה ברור, יכול להיות שהוא יברר והוא יבין שיש בזה שהוא עומק, יכול להיות שהוא יבין שלא, יכול להיות שהוא... לא יודע, לאן הוא יגיע בבירור שלו. אבל באותו רגע הוא שלל את זה. ויש פה פחד. כמובן פחד לפעמים לסתור את חז"ל. לא כתוב, חז"ל אמרו. שמי ש... אומר, מי שנודר ולא זה, בניו הקטנים מתים. ראיתי מיליון אנשים שזה ולא לא מתו להם הפנים. אז מה, אתה חושב שחז"ל דיבור שטויות? אז זה קשקול, אתה לא מבין בחז"ל? מה, איפה אמונת חכמים שלך? אמונת חכמים. אז אנחנו מתחילים להיכנס פה לאזור, עכשיו חלק מזה, אתם מבינים שהדוגמאות האלה הם לא פחדנות שמשוללת. יש בה היגיון גם בפחדנות הזאת. יש בה גם איזה זהירות, יש בה גם עירה. אבל אני חושב שהרב גם אומר, יש התנהלות של פחדנות, כשהעולם הרוחני הופך להיות פחדן. אדם יכול לפעמים להגיד, שמה, גדול עליי, אני מקבל שיש דברים שאני לא מבין, אני מקבל את דעת הרב קוק, לא יודע, מצוין, זה יכול בהחלט להיות. אבל אם האדם כל הזמן מתנהל ככה, וכל הזמן באיזה חשש תמידי לעורר את הספקות שלו, השאלות שלו, הבירורים שלו, להביע, לנסח לעצמו את ההבנות שלו, האם הוא השתכנע או לא השתכנע. זה כבר עולם פחדני, עולם רוחני פחדני, וזה אמונה חסרה, אמונה שאין לה שם מלא. וזאת היא תעודתה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, של שאיפת חופש הדעות. הרב, זה התחיל בזמנו, חופש הדעות, והרב אומר, זה הדבר הטוב שזה מביא לעולם, הרוח הזאת של הליברליות, של חופש הדעות, וזה שכל אחד יכול להביע את דעתו, וכמובן שהרב ידע שאם כל אחד מביע את דעתו, אז לפעמים גם אנשים מביעים דעות סותרות ודעות חצופות. זאת אומרת, זה שווה את זה, או יותר מזה שווה, זה שווה את זה כי זה הופך את בני האדם לבעלי רוח חופשייה. אם אתם זוכרים, ראינו בחופש, במידה חופש, ראינו שהרב שם מציין מצוין שכל היתרון של חופש הדעות הוא כשזה ברוח. כשזה מתחיל לרדת לדמיון ולגוף, אז אותו חופש הופך להיות כללה. ובעצם אני אומר, עשה מה שבא לי, ותגיד לו, עשה מה שבא לי. זה אותו חופש כשהוא יורד לקומות התחתונות והאינסטינקטיביות של הנפש. שם החופש הופך להיות דווקא להגיד חופש דעות, כל אחד יעשה מה שבא לו, שם דווקא זה מתחיל לפגוע ברוח האנושית. זה בסוגריים. הוא אומר, אבל בעולם הרוחני, הרב רואה בזה בהחלט תהליך מבורך. זאת היא תעודתה, זה המטרה של שאיפת חופש הדעות, שהשיגים של השאיפה הזאת, פסולת זה הכפירה. למה זה פסולת? אם יש מישהו שהגיע להכרה כזאת, אתאיזם, הוא אתאיסט, אתה רוצה חופש הדעות, אתה רוצה חופש חופש. אז הרב אומר שהוא רואה בכפירה בכל קודש ובכל נשגב, בכל מה שלמעלה, מההרגל והמוחש, הגס והמטומטם. הרב אומר, כפירה זה לא בן אדם, יש בן אדם, זה מעניין, כי זה יכול להיות שזה לפעמים מדייק למה הרב קורא כפירה. יש בן אדם שאומר, הוא בן אדם פנימי, בן אדם מעמיק, בן אדם רוחני, והוא כרגע הוא לא מאמין באלוהים. לפי ההבנות שלו, לפי מה ש... איך שהוא רואה את העולם, איך שהוא רואה את ההיסטוריה, איך שהוא רואה את החיים, הוא לא מאמין באלוהים, יש לו איזה... כן? עכשיו, זה עוד לא כופר. יש סיכוי אפילו שהוא יש לו, הוא אומר דברי טעם, ויכול להיות שבהבנה עוד יותר עמוקה, אפילו הרב מקווה שהוא ימצא את אלוהים באיזה הקשר אחר. אבל כופר, כפירה, איפה הכפירה הפסולה? כפירה פסולה זה מי ש... כל מה שהוא לא מוחשי, אפשר להרגיש אותו בידיים, אפשר לראות אותו בידיים, עזוב אותי. פיקציה. מטריאליסט. זה האדם שהוא, זה התפיסה שהרב קורא לה פסולת של חופש הדעות. זה בסקאלה של חופש הדעות, זה כבר משהו שהוא כבר איבד הכיוון. אדם יכול, הוא עולם הדעות. אם אתה אדם רוחני, מעמיק, מתבונן על המציאות, בסדר, יכול להיות שאתה מבוכה. יכול להיות שאתה לא רואה את אלוהים. יכול להיות שאתה לא... יש לך סתירה, אבסורד, נוראי, בין איך שהמציאות נראית לבין הסיפור של אלוהים, כן? אז אתה לא יודע. או כל מיני אבסורדים אחרים. זה לגיטימי, אפשר להגיד. אבל כפירה, הוא אומר, זה... כפירה בכל קודש, בכל נשגב, אפריורי, מה שנקרא, זאת אומרת, לא משנה מה אפילו. כל מה שתגיד על נשגב, כל מה שהוא נשגב, לא עזוב אותי. זה מה שהפחית הרב בציונות המדינית, נראה לי, כאילו המעשית. אומרים לך, עזוב אותך, עזוב אותך, רעיונות, זה עם ישראל, מי זה עם ישראל? עזוב. חומה, מגדל, זה, פוליטיקה, צבא. כל השאר, עזוב, דמיונות, עסקי אוויר. וזה כוח אדיר של מיקוד ושל הצטמצמות למטרה המעשית, אבל זה מוציא את כל הרוח מה... בסדר? אתם איתי עדיין בשייט?
כן.
כן, טוב. עכשיו הרב אומר, אז זה, אני אומר שוב, יש אמרנו פחדנות, רק שנדע איפה אנחנו... ובצד, בקצה השני יש כפירה. כאילו משהו כזה שהוא כל כך, יש לו חוצפה כזאת שהיא כאילו כבר בועטת בכל הדלי. בסדר? זה שתי הקצוות, איך שהרב... עכשיו, תראו, עכשיו הוא חוזר שלי על הקצה של הפחדנות, ותראו איך הוא מכנה אותה. הכפירה היא פסולת, כמו שהפחדנות היא פסולת. כשם שהפחדנות ועירת הזוועה, העירה ההיסטרית והמטריפת הדעת, המטלת אימים על השכל והמחשבה הבריאה, כבר אסור לחשוב כלום, ואסור לשאול כלום, שהיא שורשה של עבודה זרה, ויסוד תומתה. היא הפסולת, היא השיגים של העירה, כמו שראינו בפסקאות הקודמות, הנמשכת מהאמון של המסורת, הנובעת מהוקרת האבות והכרת כבודם. יש עירה, יש כבוד, יש מסורת, יש הבנה שיש גדולים ממך ושלא הכל אתה יודע ושפעמים אתה נשען עליהם, אבל הפסולת של הכיוון הזה, הקצה של הכיוון הזה שמוליד פסולת, מוליד ממש קליפה, זה כבר פחדנות במעצל של עצמך. מכל עצמאות וכל מחשבה בריאה שאתה מוליד ושאתה מברר. שהרב קורא אותם מילים מאוד מאוד קשות, שהיא שורש של עבודה זרה ויסוד תומתה. למה זה קשור לעבודה זרה? למה פחדנות קשורה לעבודה זרה? מה אתם אומרים? מה?
אתה לא בוטח בהשם?
לא בוטח בהשם, לא בוטח בי, בהשם אני בוטח, אני לא בוטח בי. מה?
פחות עולה הגשמה.
זאת אומרת, בצד המבהיל מדי. שהוא כבר אלילי, הפכת אותו לאליל, אוקיי. עוד הסברים?
על איזה פחד מתכוון פה?
פחדנות, הוא אומר, פחדנות ויראת זוועה המטלת אימים על השכל והמחשבה הבריאה. פחד כזה שמשתק את המחשבה. מחשבה לא יכולה, האדם לא חושב בכלל, בדעת אלוקים. לא חושב על זה, לא יודע כלום. עזוב אותי, תמימות, פשיטות ותמימות. יכולה נשמע נפלא, נכון? הרב קורא לזה יסוד עבודה זרה.
זה קצת חוזר למה שדיברנו עד עכשיו, שכאילו איפה שאתה רואה את הפכת אלוקים לאיזה שימפנזה עם במבוק שלא נדח לזוז. וכאילו זה די כאילו איזה, כאילו בשקט כזה, שזה די תפיסה של עבודה זרה.
אתה אומר, כן, אתה אומר, זה בדיוק התפיסה האלילית. התפיסה האלילית שהאל הוא נגד בני האדם, כל המיתולוגיות, כל המיתולוגיות מציירות האלילים, לא משנה איזה אליל כרגע, ולא משנה באיזה צורה, כנוכל, קמצן, זאת אומרת שכאילו הוא רוצה את כל הכוח אצלו, וכשהבני האדם מתחילים לעשות זה, הוא מכה בהם, ברגע שאתה ייחס לו לטריטוריה, נכון? כמו שהנחש מציג את אלוהים. עזב אותך, זה בדיוק העבודה זרה שם. הוא רוצה רק את... הוא מונופול, הוא מונופוליסט. הוא רוצה רק את ה...
לא יכול להיות שהוא אומר שזה... שהסוג חשיבה הזאת מנתקת את הקדוש ברוך הוא מההוויה, כאילו...
איזה סוג חשיבה? פחדנות?
כן. שכאילו הצורה... כאילו הקטנות הזאת, של הקטנות מוחים, לא יודע.
כן, אז מה?
אז היא מקטינה אולי את הקדוש ברוך הוא, לא יודע, כאילו מוציאה אותו מכל מיני מסגרות חיים של העולם הזה שזה מותק אותו.
אתה אומר, הפחדנות היא מולידה תפיסה כזאת צרה שהיא מגשימה את אלוהים במובן הזה שהיא מצמצמת כל כך אותו, הופכת אותו לדמות כל כך קטנה ומקומית, בכלל לא קולט את הגודל שלה. בסדר, אז עד כאן הקפה הראשונה. בסדר, זה נושא ראשון שהוא משתלב עם שלושת הפסקאות. הוא אומר, הרב אומר, תזהר בהיראה הטובה, באמונה והאמון והמסורת, שזה תכונות ודאי טובות, יש גם קליפה, יש גם פסולת. הפסולת היא פחדנות שכלית, והאדם כבר משותק שכלית, לא מסוגל לייצר תפיסת עולם עצמאית. שוב, עצמאות לא אומר שאתה חייב לשבור את הכל, עצמאות היא לא רק זה, אבל יש נקודות שאתה לפעמים זה קצת מתחכך, ולפעמים אפילו מתעמת קצת עם מה שסביבך. זה בסדר. בדיוק כמו, בוא נגיד את זה, ברמה האנושית. נכון? כל אדם עובר איזשהו ניגוח, כלשהו, עם הסביבה שלו, ככה בונים זהות. פסיכולוגים בגיל ההתבגרות או בשלב כזה או אחר, אתה צריך קצת לריב עם ההורים שלך, עם הסביבה שלך, עם דעות שיש סביבך, כדי להגיד, לא, אני חושב אחרת. כן, אני אעשה את זה אחרת. אני... ככה בונים, ככה אדם עומד על שלו, כאילו. דרך לפעמים זה דרך שלילה או דרך אימות עם מה ש... עם האורות המקיפים לו, כאילו. צריך בשביל האור הפנימי שלו, הוא צריך קצת לדחות את האורות המקיפים. עכשיו, אומר, יש גם, אני אומר את זה, יש גם בעדינות, יש את זה גם בעולם האמונה. אתה צריך בשביל לבנות זה. לפעמים אדם, אני אגיד את זה, זה, לא יודע אם זה, זה הרב מתכוון, אבל אני חושב, בן אדם עכשיו קורא פרשת שבוע. יש לו שאלה על גירוש אגב. נכון? שאלה? זה קורא פרשת, קשה, לא יודע. קודם, עכשיו, אם הוא בפחדנות שכלית, הוא בועל בכלל שהוא שואל על שרה. הביטו אל כור חוצבתם, וזה הרב שלו עם מוצ'י כזה, סכין כזאת. זה אומר לך, מי שמך להם בכלל לחשוב שאתה מתקרב? זה כבר הוא מתחיל לשמוע קולות עכשיו, בסדר, הרב התכוון שיהיה לו קצת, חביבי, זה דמות גדולה. אל תחתוך אותה כמו איזה עיתונאי. בסדר. אבל עדיין, יש לי שאלה. עכשיו, שלב ב', נגיד שאדם אמיץ, אמר טוב, בוא נברר. מתחיל לפתוח ספרים, פרשנים, זה. מתחיל לראות כל מיני כיוונים בפרשה, אחד מברר כמה. עכשיו, והוא רואה את הרמב"ן, איך שהוא מבין את ההתנהלות שם, והוא רואה את אבן עזרא, והוא רואה את רש"י, ורש"י לא נראה לו. עכשיו, זה רש"י? זה רש"י לא נראה לך. עכשיו, לא מדבר פה על איזה בן אדם, איזה שבוש שמנמן שאומר, יאללה שטויות כאלה וקשקשים בשכל. לא מדבר על זה, זה בן אדם מברר. הוא אומר, הרמב"ן שכנע אותי. אני הולך עם הרמב"ן. עכשיו, הוא לא בא להגיד דברים על רש"י, לא אומר הרמב"ן. עכשיו, כן, אדם צריך שיהיה לו את האומץ. עכשיו, זה לא שוב, זה לא איזה משחק כוחות עם רש"י, חס ושלום, כן? אבל כן, הוא אומר, זה מה ששכנע אותי. ככה אני יכול לקרוא את הפרשה בצורה יותר תאורה, בצורה יותר מאמינה, שאני באמת שם, שאני הרבה יותר דבק מאבותיי. בעזרת הרמב"ן. אבל זה דורש קצת אומץ. ויותר מהאומץ, עצמאות. מי נראה לך יותר צודק? עכשיו, אני יודע שהשאיפה הישיבתית היא הרמונית, כולם צודקים. וזה רק בחינות, והוא הסתכל מפה, והוא הסתכל מפה, בסדר. אשרינו, הלוואי. בחיים זה, ולא רק בחיים, בעולם הרגשי זה לא תמיד ככה. שכל יכול לעשות את זה. הרגש, זאת אומרת, עולם ההזדהות והאמונה שלנו הוא לא תמיד כזה. ולפעמים אני צריך להגיד, לא יודע, לא... אם עמלתי וניסיתי ולא לא שכנע אותי, מה אני אעשה? אז בסדר, סוגיה הזאת לא שכנע אותי. אפילו המוראים לא השתכנעו אחד מהשני. גם לנו מותר לפעמים. אבל זה רק דוגמה, זה לא חייב להיות ככה, אני רק אומר דוגמאות שאתה קצת מתחכך עם זה, שוב, כדי לברר אמת, אתה לא מנסה סתם להתנגח. עכשיו, אפשר להגיד, הפסקה הסתיימה, נקודה עובררה, עכשיו הרב חוזר להילחם על כבודה של המסורת. זאת אומרת, נכון שבמסורת תמול בקצה של הפסולת של פחדנות, אבל ודאי שהמסורת כשהיא מאוזנת, היא מביאה משהו שהחופש הליברלי, החופש הכי ככה פתוח וזה, לא יכול להבין. זה מה שהרב עכשיו מתאמץ מכאן ועד סוף הפסקה. לכן זה כבר כאילו כמעט נושא חדש. אז בואו נקרא את זה כאילו כמעט כפסקה חדשה, ושוב, זה קשור. האמון של המסורת, כשהוא נסמך רק על הוקרת האבות והכרת כבודם, אומנם מונח הוא ברגש יותר מבשכל, בנטיית הלב יותר מבאורה של המחשבה. הרב עכשיו עושה בעצם תחקיר, חסך למעבדה הפנימית, למה, ממה מורכב, מה שאנחנו קוראים לו מסורת, או אמון, אמונת חכמים, איך שתקראו לזה, כן? מה זה מורכב? יש שם אמת? או שזה רק איזה משהו חברתי כזה, לא יודע מה. על מה זה יושב? אפשר לברר דרך זה דברים? זה כלי שיפוטי, אפשר להגיד? זה מה שאנחנו מנסה לבדוק. אז תראו מה הוא אומר. הוא אומר, ברור שכשאדם נסמך על הוקרת האבות והכרת כבודם, והאבות יכול להיות אברהם יצחק ויעקב, אבל האבות גם יכול להיות רבי שמעון ויכול להיות גם רש"י. הכוונה היא גדולי ה... כן? אז הוא אומר, נכון שהכלי פה הוא רגשי. הוא אומר, אחי, לא יודע, אם רש"י אמר, אני הולך איתו. מרגיש נכון לי, או הפוך, איזו רתיעה להגיד לא כמו רש"י. נכון? רגש, רגש פשוט, רגש יהודי בריא. אדם חובר, חובר התורה, חובר גדולי ישראל. אז הוא... בלי לדעת אפילו למה, לא מבין את רש"י. מה רש"י אמר? אז זה רגשי הרבה יותר משכלי. או נטיית הלב הרבה יותר באורה של המחשבה. זה לא מחשבה בהירה, בהירה לך למה רש"י צודק. יש לך נטיית לב. אתה יהודי, רש"י דמות גדולה, הוא אמין לו, סומך עליו, לא יודע. אבל, הרב אומר, אבל זה לא רק זה. זה לא רק סנטימנטים טובים וקדושים לגדולי האומה. השורש העליון של נטייה זו, יש פה ברור, יש פה אינטואיציה עוד יותר חדש, צריך להבין אותה, לקלוט אותה, איזה, עד כמה היא מבררת, היא לא סתם. היא ההכרה של איתנות הטבע הכללי של האדם. כשם שהחוכמה מכרת את האיתנות של כל חוק כולל, כן היא מכרת בכל חופש והתגלות לב, את הנצח והאמת היעלומי שיש ביסוד יסודה של האמונה, שתוך תוכה הפנימי של הנקודה הראשית שלה היא כל כך בטוחה עליונה, אמיצה וחזקה, עד שכל המחשקים שיתפלו עליה לא יועילו, כי אם להוסיף אורה. וכל הספקנות והפקפוקים שיצמו בעיקר מדור לדור, אשר יקיצו לאור הביקורת לתחייה, והתבלטו בעמוד בתוך, בעמוד בתוך בדיות שאין בה ממש, יוסיפו להראות את הזוהר הנעלה והגבורה הבלתי גבולית, הנמצאת בעומק יסודת שכל כך חיים יש בה. אני קורא רגע אחרי זה ננסה לפרט. כל כך מציאות וכוח כל היא כוללת, באופן שיוכל ניתן חיים בגרעין מסותר שבה, גם לגלי גלים של אפסיות ודממות מוות. זהו עוז האלוהים המתגלה בבריאה בכל צדדיה, ביצר לב האדם ובתעופת שכלו, כל חדרי דמיונותיו ובכל משטריו הפרטיים והכלליים, ובכל שינויים הזמנים והתקופות בעלייתם ובירדתם. ברור. כן, אז בואו ננסה להבין מה הרב אומר פה. אני אגיד את זה קודם כל קצת במילים שלי, ואחרי זה נראה אם אנחנו קצת מבינים את הרב. ا אני אגיד אולי סוגיה שהיא היום מאוד רלוונטית. אני אצא רגע מהנושא הפרשני. היום יש רוח אדירה בעולם שהיא מפרקת את המגדר. אין דבר כזה זהות מינית גברית נשית. זאת אומרת, בפיזי יכול להיות שיסכימו איתך. יש שינויים הורמונליים, ביולוגיים וזה, זה ברור. אני מקווה, כן, נכון להיום. אבל, במובן של תכונות, זהות, אופי גברי, אופי נשי, אז יש לאט לאט ב-10-15 שנים האחרונות, תנועה מאוד מאוד חזקה, פוסט-מודרנית, או איך לא תקראו לזה, שהיא אומרת, עזוב, אין דבר כזה. כולנו בני אדם, יש נטיות לב של... ולכן המסקנה היא כמובן שאין דבר כזה מקצוע גברי, מקצוע נשי, זה רק מיושן, פעם חשבו ככה, זה הדיכוי של העולם הגברי שזרק את הנשים לכל מיני אזורים. קירים את הטענה? לא צריך להרחיב. יפה. עכשיו, איך אתה מגיב לטענה כזאת? עכשיו, אפשר להתחיל להתווכח. לפעמים אפשר ממש לראות בין סימנים, אומר אתה, סכן, גברים ככה, אנשים ככה, סטטיסטיקות, ניסויים, זה, פה, שם, סתכל על קצת בחוש, קצת בטביעותיים, אפשר מהכיוון הזה. אפשר להגיד, עכשיו אני אומר, זה לא, אני לא מדבר על הקטע אם זה משכנע את הצד השני, זה רגע רק להבין את הכוח של הטענה ושל האמת שבדבר. תגיד לי רגע. היה לי פשוט איזה מפגש עם סטודנטים ש... עוד היו כאלה, אנטי מגדריים כאלה, אמרתי איזה משהו על נשים, מישהי קפצה שם וכמעט הרגה אותי בסייף. וזה, ואתה קובע לי, ואתה זה, וואה, נכנסתי שם לאיזה סחרחורת. ואז אמרתי להם, תשמעו, עזבו רגע, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. לא מתווכחים אתכם עכשיו פרטים, את יכולה להגיד לי, לא, אני מרגישה בדיוק הפוך מה שאתה אומר. זה, אין לי מה להגיד פרטים. מה, אגיד לך, את לא, את מעוותת? כאילו, מה? אני יכול להגיד, אבל לא יודע אם זה בדיוק הכי טקט בעולם, כן? אבל תראו, אלפי שנים העולם חי ככה. ואני מדבר גם על התנהלות של משפחה, כל מיני דברים שהם נפתחים, כאילו, אומרים, מי אמר, יש משפחה, חד או יש... אלפי ש... עכשיו, אתה יכול להגיד, אתה יכול לתת לי אוקימטה. היום חיו ככה, כי היה מין שולט שקבע לכולם וזה. אני אומר, תשמע, זה לא שנה ולא שנתיים. זה אלפי שנות היסטוריה. כל ההיסטוריה כמעט. מה זה כל? כל ההיסטוריה, לא כמעט. מה זה 20 שנה לעומת כל ההיסטוריה? אתה לא יכול לבטל את זה באיזה חידוש שיש לך. אפילו יש לך חידוש מעניין. אתה רוצה שככה יהיה, שהמגדרים יהיו שווים, היית רוצה שיהיה פה עולם איזה... אפילו יכול להיות שזה חזון מעניין ואפילו צודק, נגיד, בסדר. אבל תשמע, אתה עומד פה כאילו מול חוקי טבע. תשמע, אני לא אגיד את זה ככה, אני רק אומר רגע את ההיגיון שבדבר. זה אלפי שנים שעשרות מיליונים חיו ככה, והחליטו ככה, הגיבו ככה, ואתה לא יכול למחות את זה ככה, עם טענה שכלית הכי מדהימה שיש לך. אתה עומד מול משהו שאתה צריך לדעים, זאת אומרת, הנימוק פה לפעמים שלך, תגיד, לא, זה רק סביבתי, זה, הוא קלוש. וזה כמו, הרב אומר את זה הרבה פעמים לכופרים בתקופתו, הוא אומר, אתם לא מבינים, ההיסטוריה תמיד הייתה עם אלוהים. עכשיו הוא לא אומר להם את זה, אז נו, אז בחייכם, נו, תמיד יש כאן מלות, נחזרו הביתה. הוא אומר את זה כטיעון, אבל טיעון שאומר, אתם מבינים שזה ממש חלק מהנפש האנושית, זה חלק מהתרבות האנושית.
זה לא טענה.
למה?
לא טענה, גם בכל הדורות אנשים רוצחו אנשים, זה לא טענה. ככה מתנהל העולם, שעם קם ורוצח עם. אז בואו נמשיך את הגלגל הזה?
לא. קודם כל... זה טענה, אני אומר, זה טענה, אני לא אומר שכל הפרטים טובים. אני רק אומר, זה יסוד שאתה לא יכול פתאום יום אחד להעלים אותו. גם מה שאמרת, כן? היום אחת הטענות לאיחוד אירופה וכפר גלובלי, הוא אומר, מה חשבתם כאילו? שזה הכל מתפרק, או בכל מיני מקומות שניסו לעשות שלום והצליחו כאילו, ואחרי 20 שנה הכל התפרק, האביב המוסלמי, כן? רק לא, לפני 5 שנים סיפרו לנו שכל הזה יהיה דמוקרטיות. הנה פה ופה דמוקרטיות. שאומר, יש בתוך חברה אנושית לאומים, קבוצות אתניות, יש דבר כזה. אתה לא יכול, בגלל שיש לך יום אחד חזון אפילו אוטופי, נגיד שהוא אפילו מקסים, אתה לא יכול בבת אחת להתעלם זה ממש חלק מכוחות החיים. אתה לא יכול, אתה למחוק אותו עם טיפקס פתאום, כי זה לא מתאים לך לנוסחה. עכשיו אני מסכים, צריך ללמוד לעדד אותו, לזכך אותו, יכול להיות שהרבה מאוד שנות דור חיו אותו בצורה עקומה, אבל למחוק אותו? זה תמיד הטעות של הפילוסופיה. הפילוסופיה תמיד אומרת, זה לא נראה לי הגיוני. עכשיו, יכול להיות שזה גם מעניין, לא יודע, שאלה. אבל היא כאילו מתעלמת מהרכיבים הכי ראשוניים של הקיום, ובמובן הזה היא גם לא אמיתית, כי היא לא באמת עומדת מול המציאות אף פעם. היא לא נותנת באמת פשר למציאות. היא בוראת עולם מקביל, פנטסטי, ששם הכל מסתדר. כן? אבל אני לא נותנת, לכן הפילוסופיה, ככה רבי הנביא אומר, כי הפילוסופיה תמיד תהיה איזוטרית, היא תמיד תהיה כל מיני אליטות שהשתעשו בה, היא לא תוכל להוביל את ההיסטוריה. עכשיו, אני מסכים איתך, זאת אומרת, צריך עוד לדייק פה. אני אומר, הרב אומר, אם נחזור לפסקה פה, הרב אומר, כשאני עכשיו נשען על... אפילו, אתה יודע, שואלים אותך משהו על הלכות שבת. לא יודע בדיוק, למה אסור את זה? נו באמת, גזרה, שמה יקפוץ מן העץ וזה, ויקרא, יערוס את... לא בדיוק, אתה לא יודע להסביר את זה טוב. אתה לא מבין בדיוק את ההיגיון הזה, ולמה היום, ולמה... אתה אומר, יש פה... זה עבר דרך, אפילו רק במובן הזה. תשמע, הדין הזה עבר דרך עשרות אלפי גדולי תורה. עכשיו, אני לא אומר, אתה יודע, תמיד אפשר להגיד, טוב, אבל היום אני יותר חכם. יכול להיות. אבל רק תן לזה משקל. זה כאילו, אתה קולט מול מה אתה עומד. אתה עומד מול נושא שגם בררו אותו וגם חיו אותו. מיליוני יהודים. גדולי ישראל מסרו על זה את הנפש. אתה לא יכול להקל ראש יום אחד להגיד, זה לא קיים, זה לא נראה לי, זה נראה לי שטותי. יש בזה איזה חוסר פרופורציה, לכן הרב אומר, זה לא רק סנטימנטים לתרבות שבו אני חי, או לעם שבו אני... יש פה היגיון שאומר, כמו שהמדע לא יכול לקחת מערכת שלמה, טבעית, כן? ויום אחד פשוט למחוק אותה. מערכת שלמה בזה, יום אחד פתאום היה תורה, לא יודע. בואו רגע נתעלם ממנה, נראה לנו שיש לנו איזה פתאום איזה תגלית כזאת, יאללה, את כל זה מוחקים. אתה לא יכול, אתה צריך עכשיו להתייחס, לא יודע, לחבר את זה, את הנוסחאות, לעשות פה איזה... ככה אני מבין את הרב. נקרא את זה בפנים, אולי זה יותר מבורר. עוד הפעם, האמון של המסורת, בסדר? שהוא נשמח רק על הוקרת האבות והכרת כבודם. אמנם מונח הוא ברגש, ברור שזה יותר נטייה רגשית, יותר מבשכל, בנטיית הלב יותר מבאורה של המחשבה, אבל השורש העליון של נטייה זו, מה מונח באינטואיציה הזאת, הפשוטה? ההכרה של איתנות הטבע הכללי של האדם. כן? יש פה חוכמת ההמונים, לא במובן של היום חוכמת ההמונים זה משהו שהולך ומצטבר, כאילו זה משהו שהיום הוא מתחיל לתפוס. שאומר לך, תשמע, תבדוק מה ההמונים אומרים, זה יותר מדויק ממה שמומחה אחד יגיד לך. שאלה מעניינת. מכירים את התיאוריה הזאת?
זה כמו סטטיסטיקה, לא?
זה כמו סטטיסטיקה, כן. יש היום שעשועון כזה.
חימשור.
מה?
חימשור.
לא שומע.
לוקחים שור, שוקלים אותו.
כן, כל מיני עושים כל מיני בדיקות. רגע אחרי נגיד מישהו, למרות שזה לא בדיוק, ניסיתי לראות אם זה באמת מאמתת, זה לא אימות רציני, כי גם העשרה שכאילו מול כל, זה עשרה מול אלף. והם עושים זה, ואז האלף, עכשיו זה הזוי, זה אלף באמת, כאילו, אולם שלם, לא קשורים, לא זה, כל מיני, ערב רב, כאילו. למה שהם יצדקו? והם לוקחים, כמעט תמיד האמונים לוקחים. בכל מיני שאלות וזה. למרות, אני אמרתי, זה לא לגמרי איזה פייט, כי זה לא, העשרה הם לא המומחים. שאלה אם מישהו מומחה בתחום עומד מול האמונים, אז לא בטוח שהאמונים... אבל לא משנה, אני אומר, אבל יש באמת כוח אדיר. עכשיו, פה זה לא חוכמת האמונים רק במובן איזו הסתברות כזאת. יש פה מיליוני יהודים שהלכו כבר בדרך הזאת. והתנסו, וחשבו, והתלבטו, ובררו, והתמסרו, ואני לא מדבר רק בכמותי, גם איכותי, גדולי ישראל, בדורות, הגרא עבר שם, אתה קורא שורה בגמרא, אתה אומר, לא רק שאני סומך עכשיו, אני אומר, וואי, היה לנו דמויות גדולות, אז אני אומר, לא, לא, זה הרבה יותר מזה. השורה הזאת בגמרא, עברו שם, צדיק עבר שם, לא רק שאבאי עבר שם, עברו שם הסבוראים אחרי זה, והגאונים, והרמב״ם עבר שם, עם כל השכל שלו, ועבר שם אחרי זה האחרונים, והגרא עבר שם, ושתדע רב חיים מבריסק, וכולם עברו שם, ועברו, בררו.
זה
דברים
שהרמב״ם בעצמו אומר, כולם טעו, אני היחיד שצריך.
נכון, אז אני אומר, אני אומר, אני לא...
והיום כולם מאמינים ברב, אז גם אנחנו נגיד כאילו...
אז אני חושב שהרב לא, הרי ההקשר של הפסקה היא כן חופש. רק הוא אומר, הוא רק מסביר את הטיעון, כאילו הוא אומר יש פרופורציה. הרמב״ם, לפני שהוא עקר איזה ענף, הוא הזיע, אתה מבין, זה 10 שנים, ולמד את כל הזה, והפך בה והפך בה והפך בה, ובסוף הכריע שכן, זה בסדר. רק אומר, הרגש הראשוני שאומר, אל תיגע, הוא הגיוני מאוד. כי תבין איזה שורש זה, תבין כמה, זה חוק כולל, כאילו. זה מה שקורה לזה, זה חוכמה שנצברה של כנסת ישראל, שאתה בא להזיז אותה, אתה תבין שאתה ממש הולך ראש בקיר. זה ממש טיפשות, זה לפני הכבוד, זה טיפשות. עכשיו, אם אחרי כל זה, ואתה אומר, יש פה איזה חידוש גדול, והתגלה לי משהו, ואחרי כל ההתעצלויות, אני באמת חושב שעכשיו צריך לעשות, בסדר? יש מה לדעות. אז זה מה שאומר, כשם שהחוכמה מכרת את ההתענות של כל חוק כולל, כי אני מכרת בכל חופש והתגלות לב את הנצח, והאמת היהלומי שיש ביסוד יסודה של האמונה. כן? אומר, הרב הוא פותח את זה עוד יותר רחב. אדם מאמין. עכשיו, יש לו שאלות על האמונה. כללי. ומחזיק אותו זה שאלפי שנים יהודים מסור את הנפש על האמונה. עכשיו, זה לא רק סנטימנטים, כל הכבוד להם, או וואלה, לא נעים לי מסבא, שהוא בכפר שלו כמעט נרצח על זה, ואני ככה על זה. זה לא רק סנטימנטים. זה מה שהרב רוצה לומר. זה הגיוני. אתה מבין שגדולי ישראל שאלו את השאלות, עברו שם, ביררו את זה, ועל זה הם עשו את הנפש. אני לא יכול ככה במחי יד להגיד, לא, אתה לא נראה לי כל כך, וזה קצת קשה לי, לא, זה נראה לי אבסורדי, שלום. זה לא רציני. זה לא הגיוני. לא רק שזה אמרתי, זה לא רק לא מכובד, או לא אלגנטי. זה לא... הגיוני. זה מה שהרב בעיקר, אני חושב, זה. והרב פה מתפעל בכוחה של האמונה, כבר גולש פה לפיוטיות. כן, הוא אומר, האמת היעלומית, שהאמונה היא כמו יעלום, שלא שום דבר קורה, הכל לא שובר אותה. אפילו כשבאים אליה, זה לא סתם שאתה נשמע, האמונה הזאת הוכיחה את עצמה. במצבים שכבר היה נראה שזהו, היוונים ניצחו. כבר היה הלניזם פה, בירושלים. יהודים, כהנים גדולים כבר היו בזה. היה נראה שזהו. והאמונה ניצחה. מדהים, זה כוח אדיר, אתה לא יכול ככה סתם ביום אחד להגיד אין אמונה, הכל שטויות, הכל זה רק פסיכולוגי, שרק אנשים רוצים להתעלות במשהו, בלה 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 בלה. תקל שתוך תוכה הפנימי של הנקודה הראשית שלה היא כל כך בטוחה, עליונה, אמיצה וחזקה, שכל המחשקים שיתפלו עליה לא יועילו כי אם להוסיף אורה. וכל הספקנות והפקפוקים שיצברו בקרבה מדור לדור, שיקיצו לאור הביקורת לתחייה, והתבלטו בהמון בתוך בדיות שאין בהם ממש, יוסיפו להראות את הזוהר הנעלה והגבורה בלתי גבולית נמצא בעומק יסודה. הרב קיל אומר, עכשיו, בדור שלנו, כל הספקות והפקפוקים שנצברו, הרב כותב את זה במקום אחר, הרב רואה בדור, הוא קורא לדור של דור אחרון, זה דור אחרון גם במובן הזה, שהדור הזה כאילו באיזשהו מקום הוא סוג של כלבוידיק, של כל הספקות שהיו לאורך כל הדורות. כאילו עם ישראל ספג, 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 ואמונה תמימה, ופתאום זהו, אי אפשר יותר. ואז כל הספקות בבת אחת צפים. כל השאלות וכל הבירורים, ולכן יש חילוניות ויש כפירה, כי באמת זה זעזוע, זה יוצר עדף החוצה. אבל הרב אומר, ואחרי כל זה, אחרי שכל הספקות והפקבוקים יקיצו לאור הביקורת לתחייה, כן? והתבלטו בהמון, כל אחד יהיה לו מלא מלא שאלות שהרב קורא להם בדיות שאין בהם ממש, כן? כל מיני שאלות מדומיינות יוסיפו להראות הזוהר הנעלה והגבורה בלתי גבולית הנמצאת בעומק יסודה, עד שכל כך חיים יש בה באמונה, כן? כל כך מציאות וכוח כל היא כוללת באופן שיוכל לתן חיים בגרעין מסותר שבה גם לגלי גלים של אפסיות ודמעות מוות. כן, הרב פה זה כבר חזוני, כן? שהרב האמונה כל כך חזקה שאפילו למצבים של כפירה, אפילו לאנשים שהגיעו לדממת מוות של כפירה, יכולה ברגע האחרון לסחוף אותם, ברגע האחרון לעורר אותם. זה לא כוח שאתה יכול ככה לזלזל בו. זהו אוזן האלוהים המתגלה בבריאה בכל צדדיה. ביצר לב האדם ובתעופת שכלו, בכל חדרי דמיותיו ובכל משטריו, הפרטיים והכללים, בכל שני הזמנים ותקופות בעלייתם ובתם. אני כבר לא יודע למה הרב מתכוון פה. אולי לעוצמה של האמונה שמתגלה בכל כוחות הנפש, בכל התרבויות, בכל... לא יודע. טוב, אפשר להגיד שזה לכאורה, זה נקודת הערת שוליים ארוכה. מה השעה?
6:15.
6:15? אז טוב, אז לא נפתח את זה. בעצם הסעיף האחרון הוא כבר מדבר על פחדים שכבר לא, לא פחדים מאוחדים, לא פחדים מול השם, לא פחדים... מחשבתיים, פחדים. והפסקה, אפשר להגיד, היחידה פה שמדברת על פחד, כמו שפחדים שאנחנו מכירים, אדם פוחד, אדם על ידי סטריה. אז זה נדבר בפעם הבאה, אם ירצה השם. אנחנו לקראת סיום, שתבינו, אין לנו...